את היסוד של כתיב התשובה, שללא מצוות התשובה היינו אומרים שאדם מצווה במצוות ותמיד הוא צריך להתעסק בתיקון מכאן ולהבא, ובמקום להשקיע בעבר שהוא עין, בעבר שאי אפשר להתמודד איתו, כבר הוא נהרס, כבר הוא מקולקל, יש עדיפות להתעסק בתיקון לאבא, במצוות מכאן ולהבא. כך היינו אומרים, ללא מצוות התשובה. והיינו אומרים, מה שנעשה בעבר, כלומר, אם אתה שואל את עצמך, הבחירה החופשית של הבן אדם, כוח הבחירה החופשית של הבן אדם, שזה כוח היצירה של הבן אדם, במה יותר האדם מביא לידי גילוי את כוח הבחירה החופשית שלו? היינו אומרים שהבחירה החופשית של הבן אדם היא בעיקר נכונה לגבי מכאן ולהבא. לגבי העבר, הבחירה החופשית של הבן אדם, כבר האדם בחר, ואין יכולת לבן אדם לעשות שם יצירה חדשה. מה שנעשה, נעשה. וגם אם אתה יכול קצת לשנות או משהו כזה, זה לא שווה את ההשקעה, שווה להתעסק עם עם המכאן ולהבא, עם התיקון לעתיד. אתה אומר שמצוות התשובה היא נוגעת לזה שמה שחטאת אתמול אני לא אחטא היום, ומכאן ולהבא אני אהיה בסדר. אז באופן פשוט זה לא קשור למצוות התשובה. זה שאתה צריך מהיום הזה והלאה, מה לא עובד? אני אבל רוצה אז אז אתה חושב שגם התיקון מכאן ולהבא קשור למצוות התשובה? שנייה, אני אנסה להגדיר את מה שאתה אומר. ויש בזה משהו נכון שאולי, אבל צריך להעמיק בזה למה שאתה אומר. למה באמת יש, מה שאני צריך לעשות היום מצוות, זה בגלל שהיום הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לקיים מצוות, אסור לעשות עבירות, זה לא קשור למצוות התשובה. זה, בן אדם צריך לעשות מצוות, אז מכאן ולהבא, זה לא קשור לכאורה למצוות התשובה. ככה על פני הדברים, ככה המשך חוכמה אומר, שמה הסיבה לזה שהרמב״ם סופר שאין מצוות תשובה? כי הקדוש ברוך הוא מצווה לקיים מצוות, אתה צריך לקיים מצוות. עשית אתמול עבירות, בוודאי שאתה צריך להפסיק לקיים מצוות. זה שעשית אתמול עבירה, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא מצווה עליך לעשות את המצוות. ומצוות התשובה היא באופן פשוט נוגעת לזה שאומרים לך לא שרק מהיום ועלה אל תעשה עבירות, אלא תטפל במה שהיה אתמול. מה? המתחרט זה לטפל במה שהיה אתמול.
זה טיפול גינו, אתה
שהחרטה היא עובדת של עצמה, לא תלויה בקבלה לעתיד.
יש לנו קבלה לעתיד עם משל תשובה? הרמב״ם לא
שכן
צריך קבלה לעתיד.
מה?
הרמב״ם לא שכן
קבלה לעתיד. הרמב״ם?
חרטה אולי.
הרמב״ם יש בו הרבה מהלכים.
אבל
בתחילת פרק ב' אתה צודק, ככה הרמב״ם אומר. אבל באמצע פרק ב' משמע ברמב״ם לא כמו שאתה אומר. אתה רוצה להיכנס לרמב״ם? נותן לך שיעור כללי על הרמב״ם, מה אתה? זה שאלה מאוד גדולה. אתה יודע שהרמב״ם אומר שביום הכיפורים עיקר הוידוי מהו, רק אתה אומר את המילה חטאנו. זה יצאת על ידי חובת מצוות וידוי. איפה הקבלה לעתיד? שאלה. כלומר, זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר, אחיה. מה? בטח שזה תשובה. הרמב״ם מגדיר שם, יום הכיפורים זה קץ תשובה, זה זמן תשובה לכל זה, ומהו הוידוי שנהגו בו ישראל, אנחנו חטאנו. בסדר, יש כאלה גרושים קצת, עוד משהו, לא משנה, אבל הדברים לא פשוטים מה שאתה אומר. תסתכל בגרא על הוידוי של דוד המלך, ותראה שהגרא אומר שמה שדוד המלך יצא ידי תשובה ברגע שהוא אמר חטאתי. אפילו בלי קבלה לעתיד. טוב, בוא, אנחנו עכשיו לומדים מהר"ל. אני רק אומר לך שמה שהמהר"ל מחדש פה זה יש לו גם בסיס גם מבחינה הלכתית. אז קודם כל אני אומר היינו אומרים שעיקר ההשקעה של הבן אדם, עיקר הבחורה החופשית של הבן אדם, היא צריכה להיות במה שהאדם יכול לעשות. מה האדם יכול בעיקר לעשות? במקום להתעסק עם מה שהיית תקוע אתמול, תתעסק במה שהיום אתה יכול לעשות טוב. אתה הרבה יותר יצירתי בזה. על זה, ואמר, תשובו לתוך החטאי. זה החידוש הראשון. שהתורה, החוכמה אומרת, חוכמות ברוץ תרונה, והחוכמות אומרת, החוכמה אומרת, עוד מעט הסביר המהר"ל, מכוח זה שיש תורה בעולם, מכוח זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא נתן את התורה לעולם, התורה קדמה לעולם, ומכוח זה שהתורה ניתנה לנו, אז זה אומר את הדבר הזה שיש עניין להתעסק עם העבר. תשובו לתוך החטאים. רוצה לומר, כי מצוות התורה אומרת לחוטאים, שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה אף שחטאו, מתחייב להם שישובו. וכאשר ישובו החוטאים, על השם יתברך מקבלם בתשובה. אז אני חושב שכוונת המהר"ל בעיקר, כאילו, לא היה אהבה אמינה שאדם שחטא, אז הוא יחטא עוד פעם. למה שבגלל שאתמול אני חטאתי, אז אני אחטא עוד פעם, אלא הכוונת כאן של המהר"ל זה שמצוות התורה אומרת שאתה, למרות שאתה חטאת, אתה יכול, אתה צריך לשמוע את התוכחה לגבי החטאים, ואתה צריך לשים לב לזה שאתה חטאת, ויש משמעות לזה שתתייחס לזה שאתה חטאת, ומתוך זה תתחיל לקיים את התורה ואת המצוות של היום הזה. ולא תתחיל לקיים את המצוות של היום הזה מתוך הסחת הדעת מהתוכחה. כן, התוכחה זה מוכרחים אותך על מה שהיה בעבר. היינו יכולים לבוא ולהגיד שהתורה באה ואומרת לבן אדם, תשמע, בוא לא נתעסק עם העבר, ואני לא מוכיח אותך על מה שהיה בעבר, תתחיל היום לקיים מצוות. אז על זה התורה באה ואומרת, לא. תשובו לתוך החטאים. עכשיו אני הולך להגיד איזשהו עיקרון, עיקרון בתשובה, עיקרון בתשובה. והעיקרון הזה הוא מופיע גם קצת במהר"ל פה, וגם במאמר השני אנחנו נסביר ככה את דברי המהר"ל, והוא מופיע גם אחרי כן בעוד מקומות, גם בדברי בבירות התשובה אנחנו לומדים את העיקרון הזה. העיקרון הוא כזה. החידוש של התשובה מהו? החידוש של התשובה הוא כזה, שאדם, אדם עושה מעשה מצווה, אז מעשה המצווה שהאדם עושה, בשעה שאתה עשית מעשה מצווה, הוא משפיע עליך טוב. אבל לא רק בשעה שעשית מעשה מצווה, זה משפיע טוב, אלא אתה והמעשה הטוב, אתם, זה נהפך להיות קצת חלק ממך, המעשה הטוב. והמעשה הטוב הוא אופף אותך, הוא מסובב אותך. כן? יש ציור כזה שכשאדם נפטר מן העולם, הוא לא נפטר כמו שהוא נברא. כן? והלך לפניך, צדקך, ומה זה, אז כתוב במדרש, זה כשתהיו סבדנים, אז תזכרו, כן, שתמיד מדברים על הדבר הזה, שאומרים, מה מלווה את הבן אדם כשהוא מגיע לעולם האמת? הוא לא מגיע לעולם האמת כמו שהוא בא, כמו תינוק זה, אלא הוא בא עם התורה ועם המצוות שלו. אז מה הפירוש שהוא בא עם התורה ועם המצוות? זה לא סתם שהוא בא עם התורה ועם המצוות, אלא הפירוש הוא כל מעשה טוב שאתה עושה, אתה והמעשים שלך, המעשים נהיים חלק ממך. והמעשים נהיים חלק ממך זה אומר שהאישיות שלך היא מושפעת מהמעשים, והחידוש שאנחנו רוצים להגיד שלא רק שהאישיות שלך מושפעת מהמעשים, אלא האישיות שלך גם היא משפיעה על המעשה. וכשאתה עשית מעשה טוב, ואתה מזוהה עם המעשה הטוב, כוח הפעולה של המעשה הטוב הוא מתגלגל בעולם מכוח זה שאתה חפץ בטוב הזה. כלומר, אדם שעשה מעשה טוב, והוא רוצה והוא מזוהה עם המעשה הטוב, והוא רוצה שהמעשה הזה, הטוב הזה ישפיע, יש במעשה את כוח האישיות של הבן אדם. כמו מה שאנחנו אומרים בפרשת בנוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כמו שיש לאדם תולדות של ילדים, וכשיש לך ילד אז אתה אומר, הילד הזה הוא מכוחך, והכוח שלך נמצא בילד, והילד הזה ממשיך להופיע את הכוח שלך, וכל מה שהילד עושה זה המשך הכוח שלך, המשך התפשטות הכוח שלך. אז זה אותו דבר גם המעשה זה ילד שלך. כלומר, המעשים הטובים שאתה עשית, הם פועלים בעולם, וזה לא, אנחנו נמצאים בעולם כזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהאדם קורא שמות לכל הבריאה. זאת אומרת, העולם הוא מתפקד ופועל וקוראים בו דברים רק מכוח הבחירה החופשית של הבן אדם. ומה שבן אדם פועל טוב, עושה טוב, זה פועל בעולם המון 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 טוב. דרך המעשים של הבן אדם, בעולם יש הרבה הופעה של טוב. זה כשאדם עושה מעשים טובים. כשאדם עושה מעשה רע, גם זה כך. זה לא זה שרק בעבר אתה עשית את המעשה הרע. אלא המעשה הרע הוא נהיה חלק מהתולדות שלך. הוא נהיה חלק מהאישיות שלך. ומכוח זה שהוא נהיה חלק מהאישיות שלך, הוא פועל רע בעולם. מה נותן למעשה הרע את האחיות שהוא לא מעשה שהוא לא מעשה מת, שהוא לא מעשה שאין לו כוח? מה נותן אנרגיה, נשמה כאילו לכל מעשה שאנחנו עושים? זה שעומד מאחריו אדם עם נשמה. כלומר, האדם עם האישיות שלו, זה מה שנותן למעשים את כוח הפעולה שלהם. אז אתה עשית מעשה עבירה, העבירה הזאת שאתה עשית, בשעה שאתה עשית את העבירה, היא פעלה רוע בעולם. והרוע הזה שפעלת בעבר בעולם, הוא ממשיך לפעול רע. הוא ממשיך להפיץ אור רע, הוא ממשיך להפיץ חושך רע. לא אור רע. הוא ממשיך להפיץ שהעולם תקוע מכוח המעשה הזה שאתה עשית. וכל עוד שהוא מעשה שלך, המעשה הזה הוא, יש בו, מוציא מעצמו, כן, זה מוציא אנרגיה שלילית. מהו תהליך התשובה? זה החידוש העצום. זה הכוח העצום שהקדוש ברוך הוא נתן. מה זה המשמעות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה חופשית? הפירוש שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית זה אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון שאני בראתי עולם עם טבע, אבל אני נותן לאדם בבחירה החופשית שלו, כן, להחליט איך העולם יתגלגל. האם יופיע בעולם, יהיה עולם יצירתי טוב, האם ההתפתחות של העולם תהיה לכיוון שהוא הולך ומוסיף, או שההתפתחות של העולם ילך לכיוון שהוא הולך ומתמעט, הולך וממית את עצמו. זה כוח הבחירה החופשית של הבן אדם, שקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית. עכשיו, החידוש פה הוא שכשאנחנו באים ואומרים שיש מושג של תשובה, פירוש הדבר הוא כזה, זה שאתה עשית את המעשה הזה לפני חצי שנה, לפני שנה, לפני שנתיים, אז זה לא אומר שנגמר כוח הבחירה החופשית שלך במעשה הזה. כי כל מה שהמעשה הרע שאתה עשית בעבר פועל רע, זה מכוח זה שהוא חלק ממך. אם, מה זה התשובה? התשובה זה להוריד למעשה את הכנפיים, להוריד לו את הכוח הרע שבו. איך אתה מוריד את כוח הרע מהמעשה? כשאתה עושה איזה נתק בינך לבין המעשה, כשאתה מתנתק מהמעשה הזה, אז המעשה הזה אין מאחריו נשמה, אין מאחריו אדם עם בחירה חופשית, וברגע שאין על האדם, אין אחרי המעשה הזה אדם עם בחירה חופשית, אז המעשה הזה מאבד את הכוח שלו. אז זה קודם כל ההסברה, כן, של מה אתה עושה במהלך התשובה. במהלך התשובה אתה באמת מוריד, אתה עשית רע לעולם, אתה חייב לתקן את מה שאתה עשית, בגלל שבגללך, בגללך העולם הולך ומתגלגל ונהיה רע, אתה צריך לשבור את הכוח הזה של הרע, שנעשה מהכוח האנרגיות שלך, ואתה צריך להוריד את הקשר בינך לבין המעשה, לצמצם את האנרגיות שיש בתוך המעשה הזה, וכמה שאתה מצליח יותר ויותר להתחרט ולהתנתק מהמעשה הזה, אז המעשה הזה הוא מתחיל, מפסיק לפעול את הרע. אתה מבין את המושג הזה שהחרטה היא כבר כשלעצמה חשובה? הבנת? קודם כל, זה אנחנו מסבירים. עכשיו חז"ל, רגע! חז"ל באו ואמרו חידוש עצום. שיש שני צורות איך האדם פועל עם העבר. יש את הצורה הזאת של תשובה מהיראה, שהיא הופכת את העבירות ממזיד לשוגג. על זה המהר"ל מדבר כאן. על מדרגת התשובה הזאת, שהאדם מצליח להפוך מעשה מכוח זה שזה נחשב כאילו מעשה שנעשה אצלך במזיד, לזה שזה מעשה שנעשה בשוגג. ויש משהו הרבה יותר עמוק ויותר חזק, שהתשובה היא הופכת מזיד למצווה, לזכויות, כן, העבירות הפכות להיות לזכויות. אז הפירוש של הדברים הוא כזה. כמו שאנחנו אמרנו, האדם עושה מעשה. אז המעשה, מה העוצמה שיש במעשה? אמרנו, המעשה אין לו כוח, המעשה הוא חומר. מה יש במעשה? זה האדם שעמד מאחרי המעשה. עכשיו, אם האדם במעשה הזה השקיע את כל האישיות שלו, אז המעשה הזה יש לו הרבה הרבה עוצמות. אם האדם עשה את המעשה הזה במתעסק, נניח, מתעסק, אנחנו אומרים, נניח זה בכלל לא נקרא עבירה. למה מתעסק לא נקרא עבירה? כי נכון שנעשה איזשהו מעשה, אבל זה, אין אדם שעומד מאחרי המעשה. זה שהאדם לא עומד מאחרי המעשה, זה אומר שזה כמו שהטבע קרה איזה דבר במעשה, לא מכוח האנרגיה שהאדם הכניס במעשה, אז במעשה הזה אין שום דבר, לא משנה מה הוא היה. אפילו אם המעשה הזה, אדם במתעסק הרג בן אדם, זה לא שהבן אדם הרג, זה הטבע הרג. זה משהו ניטרלי, זה משהו נקי, זה לא משהו שהוא טוב, שיש בו טוב הרע. ואם האדם עשה מעשה בשוגג, אז שוגג יש בו קצת, אבל זה אנרגיה מאוד מאוד ממועטת, כן? האדם נמצא מאחרי המעשה בצורה מאוד מאוד מוגבלת, כן? בצורה מאוד מאוד קטנה. אז מהלך התשובה של שהזדונות נפחים לשגגות, הוא מהלך תשובה שצריך שהיחסים בין אדם לבין המעשה יהיו בצורה כזאת שלאט לאט האדם לא מזוהה, לא עומד מאחרי המעשה הזה, וזה מה שגורם למעשה הזה להיות עם פחות אנרגיה, עם פחות כוח פעולה של רע. וזה סוג התשובה, זה סוג התשובה שחז"ל אומרים שהזדונות נהפכים לזכויות, לשגגות. המזיד נהפך להיות שוגג. אבל יש... מה?
אתה מתנתק מהמעשה.
רגע, יש עכשיו חידוש גדול, שהאדם הוא גם יכול לעשות, הוא יכול להיות קוסם. ומעשה שהוא היה מעשה רע, האדם יכול לקחת את המעשה הרע שהוא נעשה מתוך אישיות רעה, מתוך מקום רע, ממילא האדם הזה פעל רע. אם האדם יגיע לאיזשהו עומק עומקים, וזה יהיה החלק השני של פרק א' במערל פה, מגיע לאיזשהו עומק מאוד מאוד גדול, שהאדם יעצב כביכול את היחס שלו למעשה הרע שהוא עשה, והוא ישתמש באותו מעשה רע שהוא נעשה בעבר בצורה חיובית, אז המעשה שנעשה בעבר הוא נובע מתוך אישיות חיובית. ואז המעשה מקבל אישיות אחרת. כאילו אישיות אחרת כאילו עשתה את המעשה שנעשה כאילו בעבר, ואז זה נהיה המעשה שיש בו זכויות. זה שני נתיבים, מה פעולת התשובה עושה. עכשיו, המערל פה בחלק, זה קודם כל ההסברה הבסיסית של מה המשמעות הזאת שכשאתה עושה תשובה, כן? איך אתה מתקן את מה אתה פועל בעבר? כן, מה יש לך להגיד, עדיאל?
אבל הוא עשה את זה, אם הוא הרג מישהו, הבן אדם לא פה. הבן אדם לא פה, אם הוא הוליד ממזר, אז ממזר, איך הוא מתנתק מהמציאות? אז מה אם הוא לא רוצה? זה מציאות קיימת.
טוב. אז אתה צריך... תקשיב רגע, הבנתי את השאלה. זו שאלה של אדם קושני. אדם חומרי. אתה מסתכל על העולם החומר, ואתה חושב שהעולם אין בו יכולת הנאה ומשהו פנימי. זה, אז אתה שואל את השאלה הזאת. זה בסדר, כולם כמוך. זאת אומרת, אני אומר, לא בסדר, אני רק אומר, זה נכון, צריך לצייר פה, צריך תפיסה מופשטת. כדי להבין את הדברים, כן. אז אני אומר אבל בתפיסה שלך, מבחינת הרמה של מה שאתה שואל, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל מיני רמות של הנהגות. ויש מה שנקרא הנהגה שהקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם דרך שכר ועונש, אבל מעל זה יש איזושהי הנהגה עוד יותר עליונה ופנימית, שקוראים לה הנהגת הייחוד. מה זה הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד זה אומר שאחרי הכל, כל הרשויים, שהם גורמים לרע בעולם, הם לא יכולים ללכת נגד התוכנית של הקדוש ברוך הוא. ואחרי הכל יש איזשהו עובד שכל העבירות שנעשות בעולם, זה מסתדר עם התוכנית של הקדוש ברוך הוא. ומה שנהרג הבן אדם הזה, זה בסדר. זה היה צריך להיות, זה לפי התוכנית. זה לפי התוכנית. אלא מה? בפועל של העולם, כשאנחנו נמצאים בעולם שקדוש ברוך הוא רוצה להופיע את האור שלו דרך שכר ועונש, הוא מופיע את האור שלו דרך הבחירה החופשית של הבני אדם. אבל מה הבני אדם אחרי כן מופיעים? הבחירה החופשית היא בסופו של דבר יכולה בסוף לעורר איזושהי הנהגה עליונה שהיא תמיד הייתה בפוטנציאל כאילו של העולם. בכל עבירה שיש בעולם, זה היה עומק הדברים של מה שהרב באורות התשובה מסביר בהרבה מקומות, שתשובה קדמה לעולם. תשובה קדמה לעולם זה אומר שהקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה שגם את כל הנפילות הגדולות שיהיו, הוא ישתמש בהם לתוכנית העליונה שלו. בסדר? אז זה בגדול, הסברת הדברים. מי זה אנחנו? תגיד אני לא מבין. לא משנה. מה זה משנה? יכול להיות, בסדר. אתה שמח שאנחנו אומרים אנחנו לא מבינים? מקובל, בסדר, אנחנו לא מבינים. בסדר. לא, לא, בסדר, אני רק מסביר לך, אני רק מסביר לך את הדבר הזה, שיש הנהגה כזאת, שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יודע לקחת את כל הפילושולים של הבני אדם, ולאמץ את זה, ולעשות את זה חלק מהתוכנית המדויקת שלו. זה רק מה שאנחנו אמרנו, בסדר.
הרב, מלא אדם עכשיו הוא מתנתק מכל עכשיו
אני לוקח
יותר לעבירה הזאת, אבל מה
שהכוח
שהרע שהוא פעל עד עכשיו,
הבנתי
איך הוא משפיע שמה שהוא עשה עד עכשיו
ייעלם. לא, לא אמרתי שזה ייעלם. זה אומר שהכוח, העבר שלך פעל רע, ועכשיו אתה ממעט את הרע הזה. בזדונות שנהפכים לשגגות, זה רק למעט את כוח הרע שהיה.
איך זה למעט מה שהיה?
מה שהיה, היה זדון, נכון. ומכאן ולאבא, זה נהיה שוגג. אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא אחרי כן, כשהוא דן אותי בעולם, הוא דן אותי לפי היום האחרון ולא לפי הראשון? כאילו, למה כאילו הקדוש ברוך הוא זה? כי הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי השעה של הדין. לא ברור לי מה בדיוק נקודה שלה. מה שאתה אמרת, במבט של עולם של זמן, יש מבט שהוא מעל הזמן, כן, אבל במבט של עולם של זמן, שכביכול אתה מסתכל על זה, שקדוש ברוך הוא דן, מה ביום הזה, ביום הזה, ביום הזה, ביום הזה, ביום הזה, אז כאילו, יש איזשהו מעשה, שכשתגיע לעולם האמת, אז המעשה הזה הוא כבר יהיה מעורב, חלקו הוא יהיה מייזית, חלקו יהיה שגי כזה זה, ועיקר הדיון יהיה לפי הסוף. כלומר, אנחנו רואים שהדין הוא בעיקר לפי הסוף של הדבר. כלומר, כל מעשה הוא נקבע יותר לפי הרגע האחרון שלו. זה המהר"ל בכמה מקומות אומר שהסוף הוא הצורה של הדבר. כלומר, הגמר של הדבר הוא בסופו של דבר נותן את הכותרת, את השם, לכל מה שנעשה גם לפני כן.
אז זה לא שאתה משפיע על העבר, אלא שאתה למרות העבר...
נותן שם, נכון, נכון. זה הזדנות נהפכים לשגגות. עכשיו, אז קודם כל זה עיקרון בסיסי בהבנת מושג התשובה. אז עכשיו המהר"ל מסביר את העניין הזה של מה הפירוש כאן בדברי הפסוק הזה, שהחוכמות קורות לתוכך, והם מכוחם יש יכולת להופיע תשובה בעולם. אז אנחנו, לפני שאנחנו נקרא את הדברים של המהר"ל בפנים, אני אומר אותם קצת בעל פה, אחרי כן אנחנו נקרא כמה, את המשפטים במהר"ל בפנים. המהר"ל אומר כך, שבעצם כשהאדם חוטא, אז האדם חטא עם הגוף שלו. האדם חוטא בוודאי עם הגוף שלו. אבל כשאתה שואל את עצמך, האם כל... איזה אדם, נגיד את זה ברמה הזאת, איזה בן אדם חטא? אומר המהר"ל, כל חטא, בשעת החטא אין האדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כלומר, האדם לא עשה את המעשה העבירה עם כל האנרגיות שלו. הוא עשה את זה עם החלק שהתעלם מהרבה חלקים אחרים שיש בו. יש באדם שכל, יש באדם דברים שזה לא כוח השטות שלו או משהו כזה. אז החטא, המעשה קיבל אנרגיה רק מחלק מהאישיות של הבן אדם. אז כל עוד שהבן אדם ממשיך להיות שטוטניק, כל עוד שהבן אדם הוא היה יוסף השטוטניק, וגם היום הוא יוסף השטוטניק. אז אם היום הוא ממשיך להיות יוסף השטוטניק, אז המעשה ממשיך להפיץ את הרוע הזה. אבל אם אותו יוסף השטוטניק פתאום הוא משתנה, והוא נהפך להיות יוסף, יוסף לא השטוטניק, אלא יוסף עם כוח של שכל, יוסף עם כוח של התבוננות, אז כבר זה אישיות אחרת. האישיות האחרת היא כבר לא עומדת כאילו מאחרי המעשה, זה עצמו כבר גורם למעשה גירושין כזה, לנתק, להפרדה בין המעשה לבין בעל המעשה. מה אנחנו מסבירים? המעשה אין לו כוח מעצמו, אלא מה נותן למעשה את הכוח? בעל המעשה. עכשיו, אם בעל המעשה משתנה, כן? אם בעל המעשה משתנה, אז זה כבר לא המעשה של בעל המעשה. כלומר, זה הולך ומנתק את הקשר בין האדם לבין המעשה.
עדיין מופיע בעולם.
מה? קצת, כמעט ולא, כי אנחנו מסבירים, כל מה שמעשים פועלים בעולם זה מכוח הבחירה החופשית של הבן אדם, מכוח שיש נשמה, שיש בעל מעשה אחרי המעשה. מה?
זה מתחייה על ידי הבחירה.
כן, שזה מתחייה מכוח הבעל המעשה שעומד אחרי המעשה. אם לא, אז אין למעשה הזה כוח של רע וטוב. יש לו כוח של טבע. הטבע הוא ניטרלי, הוא שקוף. כן, השקוף הוא בוודאי הוא מסכים, עדיאל יסכים שזה יכול להתאים להנהגת האיחוד. כן, השקוף. כן, אז זה להפך להיות כזה מעשה בלי כוח. אז העיקרון הוא כזה. עכשיו אומר המהר"ל.
זה לא הופך לשגגות. אם האדם משתנה, אז האדם הוא לא אותו אדם, זה לא הופך לשגגות.
זה הופך לשגגות. המשמעות שזה עופר לשגגות, שהקשר שלך למעשה, כן, הוא לא מצד כל האישיות שלך, אלא זה יתפלט, להתפלט לך, זה רק מחלק מאוד קטן בך, המעשה הזה. אם כל האישיות שלך הייתה רק גוף, אם כל האישיות שלך הייתה שטות ניקיות, אז כל האישיות שלך עומדת מאחרי המעשה. ברגע שאתה הגדלת את האישיות שלך, והאישיות שלך היא לא רק החלק הנמוך הזה, ויש לך יותר אישיות, אז המעשה הוא נובע רק מחלק מהאישיות שבך, אז ממנה יש לו פחות כוח. כן? זה הכוונה שהוא נהיה שוגג. עכשיו אומר המהר"ל, אבל הרי לפעמים, לפעמים אנשים הרי עושים עבירות במייזיג. כל התורה של המהר"ל פה, הוא יסביר את זה, כן, הוא יתחיל להסביר את זה. לפעמים אנשים עושים את הדברים במייזיג. אז איך מעשה שנעשה האדם מר"ל, ולפני שהוא עשה את המעשה, התרו בו, ואמרו לו, שים לב. אדם אמר, אני יודע את כל מה שאתם אומרים, מכיר את כל הפורטים של הרבנים, זה, אני אף על פי כן, אני רוצה לעשות רע, אני זה, זה, אני בכל אופן עושה את המעשה העבירה, זה, זה. ואדם עשה את מעשה העבירה, יכול לעשות תשובה? אז אומר המר"ל, כן, למה? כי זה שהחוכמות זה שכל אלוקי, זה שהחוכמות הם תמיד מעל, האדם שעושה את עבירה, זה לא היה שכל אלוקי, זה היה חוכמה אנושית. החוכמה האנושית, כן, היא תמיד נמוכה יותר מהחוכמה האלוקית. וזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, זה אומר שתמיד אנחנו יכולים לחזור לחוכמה יותר עליונה. כלומר, תמיד יש לנו כאילו לברוח ולהעצים את האישיות שלנו עם משהו שלא היה בזמן אחר. אז אפילו שאתה מייזיד, המייזיד, נכון שהוא נחשב, שהוא בא מכוח השכל וההתבוננות של הבן אדם, אבל יחסית כביכול לשכל העליון, לשכל האלוקי, זה לא נקרא שכל, השכל האנושי. מול השכל האלוקי זה כקוף, זה כמו שכל של קוף מול שכל של אדם. אז פה זה עוד יותר פער. שכל של אדם מול שכל אלוקי, הפער הוא בקילומטרים. והרבה יותר מאשר היחס בין שכל של קוף לשכל של הבן אדם. ואז עוד פעם אתה יכול, כן, כביכול להיות שייך לחלקים שהם שלא מכוחם נעשה אחת. כלומר, מכוח השכל האלוקי, לא נעשה החטא, ואתה חוזר לתוכחה, כאילו אתה חוזר לחוכמות שהם אומרים את התוכחה הזאת, וממילא לכן אתה יכול לעשות תשובה. עכשיו, נזכר במה שדיברנו אתמול. הסברנו אתמול שהתוכחה היא נוגעת, היא קודם כל, יש כוח בתוכחה שהיא מדברת ברמות שונות. והיא מדברת ברמה של גדולים, היא מדברת ברמה של בינוניים, היא מדברת גם ברמה של המון. אז היינו לכאורה יכולים מה החידוש פה? אני כאילו בא להסביר, אני בא להסביר פה עוד איזושהי נקודה. שהיינו יכולים אולי להגיד, רק אם אתה שייך לתורה גדולה, אז התורה יכולה לעשות תשובה. אבל אם אתה אומר תשובה של, איך קוראים לדרשן הזה? של אמנון יצחק. ואתה נותן לבן אדם ציורים של גיהנום ושל אש וכל מיני סיפורי סבתא כאלה וכל מיני דמיונות כאלה זה. היינו אומרים, זה לא שכל אלוקי. היינו אומרים, זה לא שכל אלוקי. אז פה אתה לא יכול לבוא להגיד שנולד לבן אדם זה. הבן אדם הזה נהיה טמבל. זה תורה של טמבלים. זה לא תורה שיש בה שכל אלוקי או משהו כזה. לא, זה החידוש פה הוא. שעצם הדבר הזה, שקודם היית, היחס שלך לחיים היה בצורה כזאת שאתה חושב שאין משהו מחייב בעולם, ושאתה עושה לפי מה שבא לך, וזה. עצם הדבר הזה שאתה, יש לך איזשהו סדר, ואתה אומר שיש תורה שצריכה לגרום לזהירות, זה כבר מדרגה של שכל אלוקי לעומת הבלי הזה. כלומר, שנייה אני אסביר. עצם הדבר הזה, אומר כאילו, נאמר את זה בשונות של הרמח"ל, שאדם שחי בלי היסוד הזה שצריך מידת הזהירות, של תורה מביאה לידי זהירות, אדם שאין לו את הנחת היסוד הזה שאנחנו בעולם שצריך את מידת הזהירות, הוא תמיד עולה, הוא תמיד אדם שהוא דפוק יותר, או כאילו הוא נמצא במצב של יותר, של פחות שכל, מאשר האדם שיש למידת הזהירות. כלומר, המבחן לדבר הזה זה אם האדם מבין שיש פה תוכנית, שיש תוכחה בעולם. כלומר, קח את, אני יודע מה, איזה רשע מרושע, אבל הוא משכיל גדול באוניברסיטה, והוא יכול להגיד לך פילוסופיה או משהו כזה, אבל הוא לא מאמין במידת הזהירות. וכך איזה אדם גס, לא מבין שום דבר, מלא דמיונות וזה, אבל הוא מבין שיש מחויבויות בעולם זה, כאילו מבחינת המבט של התשובה, מבחינת המבט של כאילו של העולם התשובה, יש בזה יותר שכל אלוקי מאשר השכל האנושי. כלומר, השכל האנושי הכי, בהשגה הכי עליונה שלו, והשכל האלוקי במדרגה הכי גסה שלו, השכל האלוקי גובר. כאילו, זה חידוש אחד שיוצא כאילו פה.
אבל איזה אידיאה יש לו אותו אדם קטן?
אותו אדם קטן יש לו לפחות את האידיאה הזאת, שאנחנו נמצאים בעולם שיש לו תוכנית, ושהתוכנית הזאת מחייבת, ושהולכים לפי התוכנית. זה הידיעה הבסיסית של מידת הזהירות. הידיעה הזאת, יש לך אותה, היא תמיד יותר מכל הפילוסופיות של השכל האנושי הכי גבוה. זה בעצם מה שהחידוש פה הגדול שיוצא. זו נקודה הראשונה שאני רוצה להעיר. ונקודה שנייה היא שבאמת אמרנו שהתוכחה היא כלפי שלוש סוגים של עבירות, של אדם שהוא מסתכל על עצמו כבהמה, שהוא בעל התאווה, אדם שמסתכל על עצמו כחיים כדאיים כאלה, של לחיות את העולם הזה, להיות בן אדם שנהנה מהחיים וחי טוב כזה, אבל הוא לא מבין את זה שיש הבדל בין אדם לבין בהמה. כן, זה הליצן. זה הליצן. שהוא מבין שיש הבדל בין אדם לבהמה. הוא לא כמו בהמה, הוא לא גס כמו בהמה. אבל לא מדבר איתו על אידיאלים, כל מיני דברים כאלה. אנחנו בני אדם. כן, מערבי כזה. זה הליצן. כן, התרבות המערבית היא ליצנות. כן, זה דברים בטלים ולצנות. זה השורש של, של, של התרבות המערבית ששם היא תקועה. היא גם מביאה את עצמה בסופו של דבר שהיא גם קצת בהמית, אבל לא לגמרי. כלומר, מהבחינה הזאת, התרבות המערבית היא קצת רוממה את המציאות. כן, זה לא, היא לא מסתכלת על העולם בצורה בהמית כזאת. כלומר, אל תגידו על חילוני, החילוני הזה הוא שטוף בעריות, הוא כמו בהמה, משהו כזה. נכון שאין לו תוכנית וזה, ובגלל זה, אבל זה נובע, הבסיס שלו זה הלצנות והסתמיות, כן, שאין אין משמעות, אין תוכנית, אין משהו זה. והעבירה מהזוג השלישי, אמרנו, זה האדם ש... שחושב שכל העולם נברא בשבילו, ושהוא היחיד שיש בעולם, ושהוא יכול לנצל את העולם, והוא לא נותן מקום לאחרים. כן, הרע הזה. כן, איך הוא קרא לו פה? הכסיל. הכסיל. שהוא חושב שהחיים שלו שווים יותר משל אחרים. שגם בזה התרבות המערבית עשתה תיקון, שבגדול כאילו אין בה כל כך את הכסילות הזאת. כלומר, התיקון העיקרי של התרבות המערבית זה שיש פחות כסילים, קצת פחות בהמיים, אבל בנושא הזה של הצנות וזה, זה המהות של התרבות המערבית. כן, זה כאילו אם אנחנו מגדירים עם מה אנחנו מתמודדים היום בתרבות המערבית. אז, אבל מה, זה, למה חזרתי לזה? כי חשבתי בדרך כך, שבעצם, החידוש הוא כזה. היינו אומרים שהתורה אפשר לעשות שוב כלפי התאווה. אדם שהוא עשה עבירה כבהמה, אז התורה יכולה להפוך אותו לבן אדם. אבל לעשות שוב, אם אתה עשית עבירה כבן אדם, כן? אם עשית עבירה כבן אדם יותר קשה. לא, החידוש הוא שהחוכמות, כאילו אתה יכול לעשות שוב גם על סוג עבירה שהיא נובעת מזה שאתה בן אדם. לעשות שוב כאילו על עבירה שנעשתה מזה שאתה בהמי, אז כאילו יותר קל לעשות שוב. כן, לשבור את הקשר לבהמיות שבך, כאילו, אני לא אומר אם זה התורה יכולה. אבל לקחת אותך לצד, לשבור כאילו, לעשות תשובה על הצד האנושי שבך, היינו אומרים יותר קשה. לא, זה התורה גם יכולה מעוררת לעשות תשובה. ועוד, והחידוש הוא, שגם אם אתה עושה עבירה, אתה לא בהמי, ואתה בן אדם. אבל יש לך מחשבות שאתה רק נבראת בצלם אלוקים. אתה מסתכל כאילו על עצמך באיזשהו גודל זה, ואתה רואה מקום לאישיות שלך, ושאתה מאמין בה, ואתה חושב שאתה תוכל לתקן את העולם הזה, אז שהתורה היא תיקח אותך גם מהדבר הזה, ושתתחיל להסתכל על העולם במבט עוד יותר כללי, ושאחרי הכל, אם כל, תיקח את האדם הכי גדול מול האור האלוקי, הוא קטנצ'יק וזה, גם זה התורה יש בה. אז זה כאילו גם, כאילו מה שהסברנו זה שאתה שוב לתוך הרתיע, הכוח של התורה לעשות שוב, זה גם החידוש, שאפילו שזה סוג תורה שהיא של קטנים, וגם שזה יכול לעשות שוב גם כלפי העבירות שהן לא נובעות מהמקומות הנמוכים של הבן אדם, אלא המקומות הגבוהים של הבן אדם. נקודה אחרונה, אבל זה לפני שאנחנו קוראים את המהר"ל. טוב, אנחנו עוד שתי דקות ואנחנו גומרים את זה. כלומר, שיעור הבא, אנחנו בעזרת השם מתחילים חצי שיעור נצטרך לגמור את הממרה הראשונה. אני חשבתי שהיום מספיק לגמור את הממרה הראשונה, אז חצי שיעור זה עוד לגמור את הממרה הראשונה, ואז בעזרת השם נתחיל לשאלו לחוכמה את הירושלמי הזה. טוב, אני רק אצטרך לזכור איפה הגענו.